החופרת עם שיר זיו.
ברוכים הבאים לחופרת, אני שיר זיו, עיתונאית ישראל היום, אשת תקשורת וסופרת, וכאן בפודקאסט שלי אנחנו חופרים מדי שבוע באולפן ישראל היום עם אדם בעל שם, מישהי או מישהו שכולכם מכירים מתעשיית הבידור, מעולם הספורט, מהתיאטרון או מהרשתות החברתיות. אז קדימה, בואו נצא לדרך. היא שחקנית, תסריטאית ויוצרת טלוויזיה, אבל דנה מונדני שלם העולה על סך כל חלקיו, אשת טלוויזיה מכוננת שנדמה שכל מה שהיא נוגעת בו הופך ללהיט. בהתחלה אלו היו תוכניות קומיות, ואז הגיעו אהבה זה כואב, אננדה, אבדות ומציאות וככה זה, והיום היא איתנו בחופרת לשיחה על יצירה, כתיבה, וגם על אבירם כץ, הסדרה החדשה שלה בתאגיד כאן. תודה רבה שהגעת אלינו, דנה מודן.
תודה שהזמנת.
מה שלומך היום?
מעולה.
איך החיים? כל טוב?
כן, כן, קצת עמוס, אני מדברת עם יותר מדי אנשים. אני בדרך כלל רגילה להיות בתוך ספונה בסטודיו שלי ולא לדבר עם אף אחד, ופתאום אני מדברת עם מלא מלא אנשים, אז זה קצת מתיש אותי.
לא פעם אמרו עלייך שאת אמיצה, פורצת דרך, את מרגישה כזאת? את אישה אמיצה?
לא, אני יודעת שאומרים את זה ואני תמיד שואלת למה, למה, למה זה נראה לכם. אני חושבת בעיניי מישהו אמיץ זה מישהו שהוא פוחד ממשהו ומתגבר עליו, ואני לא מרגישה שאני פוחדת ומתגברת. אני עושה, מתנהלת איך שאני רוצה להתנהל, אז זה יכול להיות ש... יכול להיות שדברים שמפחידים אנשים אחרים לא מפחידים אותי, ואז זה מתקבל כמו אומץ, אבל זה לא, אין לי איזו תחושה שאני אמיצה.
אבל את יודעת למה אומרים את זה עלייך? את כל המילים הסופרטיביים, הבאמת חמימים האלה, אבל אני חושבת שאת ראויה עליהם במידה רבה מאוד של צדק. למה זה, למה את נתפסת כזו?
לא יודעת. תגידי את.
את כותבת על אנשים קטנים, עמוסי פגמים, ברגעים הנמוכים בחיים שלהם, בעליבותם, בעלבונם. את בוחרת את הבחירות האלה בסופו של דבר.
זה גם לא בחירה, זה מה שמעניין אותי. אני כותבת על מה שמעניין אותי. באמת לעשות סדרה, זה דבר, זה כל כך הרבה זמן לוקח, וזה כל כך הרבה מאבקים, וכל כך הרבה קשיים בדרך לדבר כזה, שהדבר היחידי שאפשר לעשות זה ליהנות. אם אני לא אהנה מזה, אז בשביל מה לעשות את זה בכלל? אז אני פשוט עושה את מה שמעניין אותי, וזה מה שמעניין אותי.
אז את בוחרת באמת ככה להתמקד בג'יפה של החיים, בכביסה, ברגעים הלא זוהרים. אין זוהר בחיים גם, אין גם רגעים
כן, יפים. לא, יש מלא. תמיד אני אומרת, הנה, רצית שאני אגיד משהו שלא אמרתי במקום אחר.
נו?
נכון, באינסטגרם, תמיד אומרים שאנשים מציגים יותר יפה ממה, ממה שבאמת. אז אני ההפך, אני מראה הרבה פחות, כי לא נעים לי מהחיים הטובים שלי להראות אותם.
את מנמיכה?
אני מאוד מצניעה, מאוד, מאוד מנמיכה.
למה, את מפחדת?
לא, לא יודעת, זה שלי.
את באמת נראה לי, האדם היחיד שמנמיך את החיים שלו, זה באמת הפוך, כולם מייפים ומגזימים ומנפחים, ואת עושה בדיוק להפך.
כן, זה לא מעניין אותי, אני גם לא יודעת אם הבנתי לגמרי עד הסוף את האינסטגרם עד עכשיו. לא יודעת, אני עושה, לא חושבת מה צריך, מה זה, אני ראיתי גם, היה, פתאום נגיד שראיתי, זה כבר היה לפני כמה שנים, שפתאום נהיה טרנד, של כוכבות שלא מתאפרות באינסטגרם. אמרתי, וואי, צריך להתאפר באינסטגרם, אני לא ידעתי בכלל שצריך להתאפר באינסטגרם.
כן, כן.
בחיים לא התאפרתי באינסטגרם.
בפילטרים.
וזה לא היה, זה לא היה איזה עניין מבחינתי, לא, כאילו להתאפר או לא להתאפר, אני מצטלמת, אני מצטלמת, אז כל מיני דברים כאלה. אני לא, אני
לא
באמת
במודעות.
חיה, אני לא במודעות.
סיפרת ברחבה על האוזן שלך שקרויה אחרי שיחות אמיתיות של אנשים, מהן את שואבת השראה לכתיבה שלך. אומרים אחר כך שאת כותבת בישראלית מדוברת, חד ושנון וקצבי ומהיר, ובעצם את פשוט רגילה להאזין לאחרים.
כן.
ממתי?
אני חושבת שמאז ומתמיד. נראה לי מי שעוד היה בבית שלי שהייתי ילדה והיה טלפון קווי ומישהו היה אחר היה מדבר.
אז היית עולה? מקשיבה.
כן, הייתי עולה לשיחה. והיה פעם שהיו טלפונים קוויים, אז היה את הדבר הזה גם של... שלפעמים היו עולות שיחות לא, שהן לא שלך, לא מהבית. היה קורה דבר כזה, זה היום... מוזר לחשוב את זה, אבל זה היה דבר שקורה הרבה. וגם זה היה תמיד חגיגה, הייתי יכולה שעות לשבת...
להזין לשני אנשים זרים, שאת לא
שאני מכירה, לא מכירה.
ופשוט לשמוע כן. על מה הם מדברים.
לא הייתי כותבת מבחינה מקצועית הרבה שנים, ועדיין האזנתי, אני מאמינה שיש הרבה אנשים שמעניין אותם להזין לאנשים, אולי לא באובססיביות שאני עושה את זה.
כל יום יוצא לך?
לא... אם יש לי מזל, כן.
את מעדיפה ככה שזה שני אנשים, או רק לשמוע צד אחד?
אני באופן כללי מעדיפה שיחות של שני אנשים. גם בחיים אני מעדיפה להיות שני אנשים מאשר קבוצה, כי אני מאוד אוהבת אינטימיות.
בואי נחזור טיפה אחורה. כנערה, למדת בתלמה ילין, תמיד ידעת שתהיי שחקנית?
לא, זה היה ממש במקרה. הייתה לי חברה בכיתה ח' שהייתי עושה כל מה שהיא אומרת, כזה הרצתי אותה, ואז איזה יום אחד היינו במסיבה, והיא אמרה, אני שונאת פה את כולם, ואמרתי, אני שונאת פה את כולם, והיא אמרה, אני אלך גם, אני לא אראה אותם בחיים יותר, אמרתי, אני גם לא אראה אותם יותר בחיים, ואז היא אמרה, אני אלך לטל מעלין ואני שחקנית, ואמרתי לה, אני גם אלך לטל מעלין ואני שחקנית, מה זה טל מעלין?
לא ידעתי.
ואז היא אמרה לי, לא ידעתי, לא ידעתי שיש כזה דבר, ואז היא אמרה לי, זה כמו פיים, זה כמו... שזו סדרה שהייתה בשנות ה-90.
תהילה, שכולנו ראינו בערוץ הראשון.
אם היום כבר מכירים את זה. וזהו, ואז הלכתי...
אבל
התקבלת? פשוט בגלל שהיא הלכה.
התקבלה?
התקבלתי, היא לא התקבלה.
אופס.
אני התקבלתי, הייתי הכי גרועה בכיתה בתל מעלין, ואחרי זה המשכתי לבית צבי, והייתי הכי גרועה בבית צבי. לקח לי הרבה שנים, אבל הדבר... והלכתי למלא אודישנים אחרי בית צבי, ולא התקבלתי. לקח לי איזה 10 שנים, אבל זה היה הדבר הכי טוב שקרה לי, כי בגלל שלא קיבלתי תפקידים, בגלל שבאמת לא הייתי טובה, אז התחלתי, אז אמרתי, טוב, אני אכתוב לעצמי.
התחלת ליצור בעצם.
לא, תמיד יצרתי, תמיד כתבתי. אני לא שחקנית, אני לא, אפילו שנגררתי לדבר הזה, זה לא דבר שאף פעם רציתי, ואף פעם
הגדרתי את עצמי. מה, זה בעל כורחך?
לא, לא בעל כורחי, אבל נקלעתי לזה בטעות.
לסיטואציה.
וכמו שבני נוער עושים, פשוט הלכתי עם זה בלי לחשוב יותר מדי. וברגע שקצת נהיה לי קצת, המוח שלי התחיל קצת יותר לפעול, אז הבנתי שדבר שאני רוצה לעשות זה לכתוב, ושזה הדבר שלי, כי לכתוב זה דבר שתמיד עשיתי באמת, ואני חושבת שתמיד הייתי טובה בו.
כאילו התשוקה זה קודם כל לכתוב.
כן, אין לי שום תשוקה, אין לי שום תשוקה במשחק.
אוקיי, אבל בכל זאת את משחקת בכל הסדרות.
כן, אני משרתת את התסריט, כן, אני אוהבת של התסריט לגמרי.
היית גם מגישת טלוויזיה, בעידן אחר לגמרי, של הטלוויזיה המסחרית, יחסים מסוכנים, דאבל דייט, גם תינופת מאוחר יותר. היום הן היו עוברות מסך לדעתך?
אני חושבת שהייתי עושה את זה אחרת. אני חושבת שדאבל דייט עדיין, לדעתי, עדיין עובד. יחסים מסוכנים דווקא, זה לא כל כך מחזיק. אני חושבת שחלק מהעניין בזה היה בראשוניות של זה, שזה הייתה בעצם אחת התוכניות הראשונות, שאנשים סתם באו לדבר, ודיברו סתם על דברים.
אפשר לקרוא לזה היום ריאליטי.
מה?
אפשר לקרוא
לזה? לא, זה לא היה ריאליטי, כי לא היו משימות, וזה היה מאוד אמיתי. אני חושבת שהריאליטי, זה לא הדבר, כמה זה ריאליטי, זה הכי לא ריאליטי. זה היה דבר מאוד, מאוד כיפי לעשות.
מאוד ניסיוני.
נראה לי שזה היה... נראה לי ש... זה ספציפית מה שזה היה, לא יודעת, שאני רואה היום את התוכניות, אז הן לא עובדות, ומדי פעם... עולה הרעיון כאילו סתם להקרין את זה בלילה, ואני לא רוצה, אני לא מסכימה, כי זה טוב לי שזה ככה...
שזה ישן.
שזה ככה נשאר, שזה נשאר מיתולוגיה
של פעם.
שזה, ושאי אפשר ממש לראות את זה.
מבחינת אבל הפוליטיקלי קורקט, דברים שבאמת אז נאמרו מאוד בכלילות, בעיקר בדאבל דייט, אם את זוכרת.
כן.
אז היום בעידן הפוליטיקלי קורקט שאסור להגיד כמעט
אני,
כל
אני
דבר.
אני לא משחק את המשחק הזה, אני תמיד אומרת מה שאני רוצה, אני חושבת שיש איזה תרלול פרוגרסיבי, מה שנקרא. אותי זה ממש מבאס הדבר הזה, ואני לא אצנזר את עצמי. הדבר הכי די נגיד, אני חושבת שכאילו שהיה כן, שהיום אני בן אדם, אני חושבת, יותר מודעת לזה שיש כאילו להיות יותר נחמדה לאנשים, זה נראה לי יותר חשוב הדבר הזה.
את היית מהראשונים בעצם שכתבו פה סדרות לעצמם, לפני דיר מילר וצביקה הדר וליטל שוורץ, לא משנה שזה יותר קומי, בעצם זה התחיל כי לא...
לא משנה שזה יותר טוב מה שהם עשו, אבל...
זה ויכוח, זה ויכוח תרבותי. אבל השאלה היא בעצם זה התחיל כי לא הייתה לך עבודה, אז החלטת לכתוב?
לא, הייתה לי עבודה בשפע, אבל לא הייתה לי עבודה... זה גם כשלא הייתה לי עבודה בתור, זה לא שלא הייתה לי עבודה, לא קיבלתי תפקידים בתור שחקנים, תמיד עבדתי, אני מגיל 14, יוצאת כל יום לעבודה, וגם אם אין לי עבודה במקצוע שלי, אני עובד במשהו אחר, אני בן אדם עובד.
חרוצה.
מאוד חרוצה, מאוד מאוד. אז אף פעם לא הייתי במצב שאין לי עבודה, זה לא היה לי, מגיל 14 לא היה לי דבר כזה. כי גם לא אכפת לי, אני לא עבוד בזה, אני עבוד בזה, אין,
מה, מסתדרים? את מאלה ש... הזה.
אני בן אדם שעובד, צריך לעבוד, צריך להתפרנס, אני מתפרנסים.
אצלך יצא ככה, יצא, נוצר מוצב של להיט אחרי להיט, גם אהבה זה כואב, גם ככה זה עכשיו אבירם כץ, דרמה קומית בלשית ורומנטית שעיבוד לספר, לכתוב כמו אלוהים. חשוב לך להפוך כל סדרה, במיוחד במקרה הזה שאנחנו נאמרות על עיבוד של ספר לשלך. כן. איך עושים את זה?
לא, א', זה לא חשוב לי להפוך לשלי, כי עד עכשיו כל הסדרות שלי היו שלי. וגם זאת שלי. אבל עד עכשיו הסדרות נבעו ממני, גם ככה זה לא נבע ממני, ככה זה נבע ממני ומאסי, זה גם כבר משהו שהתחלנו ליצור ביחד. ופה פשוט באמת בתחילת הקורונה פנה אליי המפיק שלי, יוחנן קרדו, אמר לי שהוא קנה זכויות לספר, והציע לי, והוא אמר שהוא יודע שאני לא עושה דברים כאלה, אבל אולי אני אהיה מוכנה, והוא אמר שהוא הגיש את זה לתאגיד, יחד עם איתן צור, הבמאי, והם צריכים מישהו שיכתוב את זה. ואמרתי, אוקיי, במילא אני בבית סגורה וזה, והעולם הולך להיחרב, זה לא יקרה, כבר לא נגיע עד, העולם ייחרב עוד לפני שזה יגיע הזמן.
אנחנו מדברות על 2020, כן?
מרץ 2020. והתחלתי לעשות את זה סתם בתור עבודה, שדבר שאני כבר לא עושה, עבודה. ואז וכתבתי איזה פרק ראשון, וכולם מאוד אהבו את זה. ואז אמרתי, אוקיי, אבל אם, ומהתחלה, אבל אמרתי שאם אני עושה את זה, אז אני חייבת לקחת את זה למקום שלי, ושאשר קרביץ, הסופר, יסכים שאני עושה עיבוד חופשי לדבר הזה.
מתבססת על.
ולוקחת מה שטוב לי, ולא לוקחת מה שלא טוב לי, והוא הסכים לזה. לשמחתי, לדעתי גם לשמחתו, ראיתי שהספר כבר שבוע, הסדרה עלתה והוא כבר ברבה המחר.
במחירות הספרים, בטח.
אני מאוד שמחה בשבילו. והוא באמת מאוד פרגן וגם מאוד מפרגן לסדרה, גם בינתיים...
כי זה עושה טוב לשתי היצירות כן. בעצם. אבל איך את לוקחת משהו, כמו במקרה הזה, כן. והופכת אותו לשלך? זאת אומרת, יש פה איזו שבירה של גבולות או מוסכמות. יש ספר.
כן. תראי, יש שני שלבים בכתיבה, יש גם שאני עושה משהו שהוא במקור שלו בא ממני, יש את השלב של הסיפור, ואז יש את השלב של הדיאלוגים. הסיפור הוא סיפור, אין לי יותר מדי מה זה כאילו, הדבר, אני חושבת שהקול האישי שלי הוא נשמע בתוך איך הסיפור מתנהל. יש גם, באווירם קץ הוא אומר לו, זה לא המה, זה האיך. אז אני חושבת שהקול האישי שלי הוא באיך. כי הסיפור הבסיסי הוא סיפור מאוד מאוד, מאוד מאוד טוב, הוא באמת חסך לי שנה של עבודה.
יפה מצידו, כן, תודה סופר.
תודה.
אז איפה טביעת האצבע הייחודית שלך לדעתך בדיאלוגים, ההומור אולי?
אני חושבת כאן שהדברים שמאוד חשוב לי, שקודם כל הנושאים שחשוב להתעסק בהם, פה גם היה מאוד חשוב לי, תמיד חשוב להתעסק ביחסים בין בני אדם, שזה דבר שהוא מאוד חשוב לי, שזה גם גברים ונשים, אבל גם בכלל בני אדם ובנפש האדם, אז העיסוק הזה הוא תמיד למצוא עוד זווית בתוך זה. כן, אני קוראת לעצמי שענית.
שענית?
כן,
תסבירי.
אני כמו... נכון, אין נשים במקצוע הזה, נכון? אין שענית.
משען שמפרק שעונים ובודק ממה הם עובדים.
כן, אני מרגישה כן, שזה מה שאני עושה, שאני יושבת בסטודיו שלי ומפרקת את הגלגלי שיניים האלה שנקראים הטבע האנושי ו... ומבינה איך זה עובד הדבר הזה, או שאני מדענית שמסתכלת כזה במיקרוסקופ, ממש
על התנהגויות אנושיות. אז אנחנו כולנו דומים? אנחנו משהו אוניברסלי?
כן, לגמרי. אני חושבת שכולם... אני תמיד אומרת שזה המזל שלי, כי ככה תמיד תהיה לי עבודה, כי כל בני האדם הם מורכבים אותו דבר. אני חושבת שהמינונים הם שונים. כמו שתתני את יודעת כמה טבחים, תני להם את אותם
מרכיבים.
את אותם מרכיבים, וכל אחד יעשה את זה אחרת. אז ככה, אני חושבת שזה בני אדם, זה אותם מרכיבים, כולם יש להם את כל...
אותם דחפים, כן, תשוקות.
אותו דבר, זה רק העניין שאני חושבת שהמינונים הם שונים, והאפשרות/הרצון לשלוט
בתשוקות שלהם.
בתשוקות שלך, כן. אפרופו. כי בעיקרון כולנו כן. בהמות, בואי.
אין שחקן שלא מחכה לטלפון ממך, את יודעת את זה. איך ההרגשה?
זה מאוד כיף. אני מבחינתי עדיין, אני חושבת שחלק מהדבר שמחזיק אותי במקצוע הזה כל כך הרבה שנים, ובעמדה שאני נשארת בה, זה שמבחינתי אני עדיין הילדה שלא מאמינה בכלל שזה קורה לה. אין לי את ה...
אה, זה נס?
מה?
זה התרחש נס?
לא, אין פה שום נס, יש פה עבודה מאוד קשה, אין פה שום נס, אבל כן, יש פליאה.
גם אחרי כל כך הרבה קבלות?
גם אחרי כל כך הרבה, זה עדיין מרגש אותי, את יודעת שוואי, השחקן הזה בא לעבוד איתי, והשחקן הזה מסכים, וזה שכבר הגעתי למצב שאני יכולה באמת להרים טלפון כמעט לכל אחד.
ססון גבאי למשל.
כן, ושססון משמח אותו לעבוד איתי, מי אני, שססון נשמח, אז הדבר הזה, הוא נשאר אצלי, וזה מאוד כיף. זה שום דבר לא מובן מאליו.
עדיין.
ואני מקווה שזה גם לא יקרה, אני חושבת שזה שומר על איזה רעננות. ובאמת אני חושבת שעכשיו פעם ראשונה באווירם קץ, באמת בגלל שזה גם מאוד שונה, וזאת סדרה מאוד שונה שלי מבחינה הזו, שבדרך כלל אני עושה רק איזה שני אנשים בחדר, ופתאום זה סדרה עם 100 שחקנים, ופתאום זה שכל מי ש... ומאוד היה חשוב לי שגם בתפקידים הכי קטנים, גם מי שבא למשפט, יהיה שחקן או מישהו שיודע לשחק. בגלל שבחינתי, שהרבה פעמים מביאים לתפקידים האלה אנשים שהם לא מקצועיים, ואז...
זה ניכר.
כי זה פשוט נהיה נורא נורא יקר אם את משלמת לכל האנשים, ואז פשוט יש לך סצנה ומישהו לא יודע להגיד את המשפט כמו שצריך, וזה נופל פתאום, וזה מאבד את כל האמינות, ואת יוצאת מהסצנה, וזה היה מאוד מאוד חשוב לי, אמרתי, זה מאוד מאוד היה חשוב לי. אז ממש גם עבדתי בזה והרמתי בעצמי טלפונים לכל האנשים, וזה שכולם באו, זה היה ממש...
אז הם שמעו מעבר לקו, זו דנה מודן וכזה, אוי, חיכיתי שתתקשרי.
אז באמת הרגשתי פעם ראשונה שזה באמת, שכבר הכל נאסף, שיש פה איזה 30 שנות קריירה שנאספות פתאום לאיזה משהו, ועכשיו אני כן מתחילה לקצור את הפירות של הדבר הזה.
כן, של המוניטין, של השם, מהצד. נראה שהדברים באים לך בקלות, שזה ממש לא מאמץ. מכירה את זה? זאת תדמית.
אני יודעת שזה כן.
למה זה נראה לנו ככה?
למה זה נראה ככה? בגלל שאתם, בחמש שנים שלוקח לי כל פעם לעשות סדרה, אתם מתעסקים בעניינים שלכם, ולא נראה לכם...
ולא באים כל יום לשאול, דנה, מה קורה? את כותבת? את יוצרת?
מה קורה לי בדרך?
אז בעצם...
אבל לא, זה...
זאת עבודה.
כל הזמן, כן, זה עבודה מאוד קשה. יום-יום, זה כל פעם, זה חמש שנים, כל פרויקט, וגם... מבחינתי זה כבר נראה לי טבעי שאוקיי, עכשיו התחלתי משהו ועוד חמש שנים אני אראה מה קורה איתו.
וזה בסדר עם הקצב?
אבל אני יודעת מהאנשים שהם... זה הקצב. אבל אני יודעת באמת שאנשים לפעמים מבחוץ שנעצרים והם מבינים את זה, אז אומרים, איך את יכולה להתחיל עכשיו משהו שאת יודעת שרק עוד חמש שנים הוא יהיה? אבל זה כבר מאוד, זה דבר שהוא מאוד טבעי לי.
דנה, עיבוד לסדרה שלך ככה זה הגיע גם לבריטניה. את מרגישה קצת בינלאומית עכשיו?
מה?
ליאורה צריך להיזהר?
לא, אני לא חושבת שאני אגיע לממדים שלו, ואנחנו לא בכלל באותו ז'אנר, אבל כן, באפריל עולה ככה זה באנגליה, וזה מאוד מרגש, יש פרמיירה עוד מעט, ויש גם איזה משהו בארצות הברית, ויש איזה משהו בצרפת.
שמתבשל.
וקורים דברים נחמדים.
עבדת עם מיטב השחקנים בארץ, ועכשיו באוויר המוקץ, את עובדת עם יחזקאל לזרוב, ססון גבאי, יניב ביטון, אלה דקה, יש עוד, איך את מתנהלת בתהליך הליוק? מה המקום שלך שם?
ביחד עשינו, יש מלהקת גלית אשכול, שאני עובדת איתה שנים שנים, היא גם להקה גם את אהבה זה כואב, ואנחנו עוד עבדנו ביחד, שחקתי בסרט גמר שלה, בקאמרה אובסקורה ב-91, אז אנחנו גם חברות מאוד טובות, וזה לגמרי ביחד עם איתן, כאילו בכלל תמיד עם הבמאי שזה, הפעם זה היה עם איתן צור הבמאי וגלית ואני.
את אוהבת לגלות ככה כישרונות חדשים?
זה לא הדבר שהכי חשוב לי, זה כיף וזה נחמד, אבל זה לא הדבר מבחינתי, זה לא לחדש, אלא להביא את הכי טוב. אין מבחינתי ערך בפני עצמו. אם נגיד יהיו שני שחקנים שאני אתלבט ביניהם, ואחד יהיה חידוש, אז כן, אז כן החידוש נותן עוד איזה, עוד נקודות. אבל זה לא ערך בפני עצמו.
אנשים שמאוד חזקים ברשתות החברתיות, זה משהו שמעניין אותך? מדבר אלייך? מלא
אני לא יודעת, אני אין לי...
את לא יודעת על קיומם.
אני לא יודעת על קיומם האמת, זה כבר דור אחר. זה נורא מצחיק אותי, נגיד למשל, תארך דוגמה שליאקנו את קימור אזולאיה, הנהדרת לככה זה, לא הכרנו אותה, אף אחד מאיתנו.
אז לא ידעתם שהיא משפיענית?
לא ידענו כלום. ואז, והביאו לנו לראות כמה, לא היו הרבה על התפקיד הזה, איזה 5 בנות, ונתנו לנו לראות את זה, ובחרנו ממש כעם זערה כזה מעל כולם, ובחרנו אותה, ואז כבר כאילו היינו אותה בחזרות, ולא ידענו, היא לא בדור, כאילו איזה 8 דורות אחרינו. ואז יום אחד אני מסתכלת בפייסבוק, ופתאום אני רואה אותה בפתיחה של איזה קניון, ו5,000 ילדים, ואני שולחת, אני יכולה לראות לך את הוואטסאפ הזה, אני שולחת לרם ואסי, אומרת, אתם לא מבינים, הילדה הזאת היא כמו הביטלס,
נכון?
זה, זה קרה.
נכון.
לראות, אנחנו להקים אותה, היא צריכה להק אותנו, היא יותר כוכבת מאיתנו.
האמת היא שהיא אחת המשפיעניות אני... הכי חזקות ברשתות החברתיות, אז... והיא הייתה גם אז.
והיא מוכשרת ממש ממש, אז זה, זה לא, אז זה לא קשור, לא לקחת אותה בזה, לא, ידע, לא ידענו בכלל את זה.
חשוב לך, שחקנים שלמדו משחק?
אבל בטח אני לא אקח מישהו, ממש לא, ממש לא. ממש להפך, אני יותר אוהבת, בסדרה באווירם קץ, יש 15 במאים שמשחקים. אני חושבת שבמאים הם השחקנים הכי טובים. לא, ממש לא. זה לא העניין. חשוב לי שזה יהיה טוב, ושיהיה טיפוס גם, שיהיה מישהו שמעניין אותי. זה הדבר שחשוב לי.
את מגדירה את עצמך כפמיניסטית? זה משהו שחשוב לך? לקדם נשים?
זה המהות שלי, מה זאת אומרת?
חשוב לך?
בעצם ה...
יש אבל את הגדרה ויש בפועל, חשוב לך לקדם נשים, לעבוד עם נשים.
אני חושבת שבעצם זה, אני לא, חלק מהעניין של, של, של הפמיניזם שלי אמיתי, שאני לא רואה הבדלים, ובגלל שאני לא רואה הבדלים, אני לא אעשה משהו במיוחד. אני לוקחת את מי שהכי מוכשר, שנמצא לידי ושמסתדר לו בזמנים. וזה, ואין, אני בכלל לא, לא, לא בתפיסות האלה, אני חושבת נגיד כל הדברים האלה שהם, יום האישה והכאלה ש, שמזמינים אותי, זה תמיד בא לי להקיא. אני אומרת, תזמינו
לא
אותי בחיים לא.
בגלל
בחיים
שזה...
לא. איך מזמינים אותך לפאנל, פאנל שחקניות, פאנל במאיות, פאנל נשים בקומדיה. לא, תזמינו אותי לפאנל קומדיה, שבו יש גם, גם תסריטאים קומיים.
אז אני רואה שזה מעצבן
וגם,
אותך.
ברור. אני, בשביל זה אני אומרת, זה עצם המהות שלי, ואני חושבת שעצם הקיום שלי והדרך שאני עושה, היא... היא הדבר, היא במעשים שלי, לא בדיבורים. אני בן אדם של מעשים, לא של
אבל
דיבורים.
בכל זאת יש עדיין בתעשיית הטלוויזיה, לא בפרונט אולי יש גברים ונשים, לא בדקתי את זה מספרית, אבל מאחורי הסדרות, מאחורי הסרטים, יש עדיין יותר גברים.
אני כבר חושבת שזה מאוד משתנה, מתחיל, אבל גם זה משתנה, עדיין. נגיד בקולנוע זה משתנה, ובגלל שנהיה כאילו פחות כסף, אז נהיו הרבה נשים שם.
יותר נשים, זה לא משמח, זה מעציב.
אבל יש יותר ויותר ואני מאוד מאוד שמחה על זה בטח.
ואת בעצמך הולכת תכף לביים סרט, אבל שנייה, אני חייבת לשאול שאלה על השיער. זאת, יש פה אמירה?
לא.
פשוט אין לך כוח.
לא, זה לא שאין לי כוח, זה אני אוהבת את זה. זה נהיה בקורונה, ואז פשוט אהבתי את זה, וזה יפה בעיניי.
לא לצבוע.
בעלי מאוד אוהב את זה.
אז את אומרת, כולם מאושרים ככה.
אז כן, אבל אין לי אג'נדה. זה יפה בעיניי, אם זה לא יפה בעיניי, אני אצבע את הסר.
דנה מודן, שאלה באמת, תנסי.
כן.
את סובלת מתסמונת המתחזה? יש לך תחושה שאולי ההצלחה תיגמר בין לילה?
לא, ממש לא. אני עובדת כמו חמור. וממש...
לא זכיתי באור מן ההפקר.
יודעת, כן. לא, ואני גם יודעת, כבר היו לי כישלונות בחיים, ואני יודעת לקום מכישלונות, ואני יודעת שכישלון הוא חלק מההצלחה. גם לא נשארו לי כזה הרבה שנים.
אומר לך את האמת, זה לא תמיד קל להגיד את האמת. איך את מתמודדת עם ביקורת?
אני לא קוראת ביקורת, אני לא מתייחסת לביקורת. כשהייתי ביחסים מסוכנים, זה 1999, זו התוכנית הראשונה שהייתי בפני עצמי, אז חיכיתי נורא על העיתון של הבוקר, כי הייתי בטוחה שאני הולכת לפוצץ אותה ולהיות עכשיו זה, ואז היה כתוב פתחתי את זה בהתרגשות, והיה כתוב, דנה מודן לא צריכה להיות בטלוויזיה. זה היה 1999, אמרתי תודה רבה, סגרת הטון, ומאז לא הסתכלתי על כלום.
את זוכרת מי
כתב? לא.
אוקיי.
לא נותנת בכלל את ה... יש לי את האנשים שאני עושה בשבילם, הם החשובים לי, ואני גם מראה להם את זה תוך כדי, ככה שאני יודעת שאני מגיעה בסוף. מה שחשוב לי, אני אומנית, ומה שחשוב לי זה לעשות את הדבר הכי טוב, ולהשתפר בדבר הכי טוב. והדרך שלי לעשות את זה היא דרך עבודה ודרך להביא את זה לאנשים שחשובים לי ושדעתם חשובה לי.
אבל חוץ מהמקרה הזה, בסך הכל הביקורת די פינקה אותך.
אז כשאומרים שיש דברים טובים זה מגיע אליי. אני
אומרת, מישהו כבר...
יש משהו טוב אז תגידו לי, אבל אני לא יודעת על שום דבר, אני לא רוצה שיהיו לי בראש להתעסק במילים, אתם מבחינתי את זה יכול להיות משהו כאילו מאוד אלים, ולא בא לי להתעסק כזה.
את לא בשיח הזה בכלל.
ממש לא מעניין.
אוקיי, אז בואי נדבר גם קצת על התאגיד. התאגיד כרגע באיזושהי סכנת קיצוצים מסיביים, צל של אולי סגירה מרחף מעליו. מה את מרגישה כלפי הדבר הזה?
אני מאוד מקווה שזה לא יקרה. כבר אמרתי עכשיו בכמה ראיונות על הנושא הזה, שזה נראה לי איזה הטרלה כזו, שסתם רוצים להציק לנו, או לחילופין להכניס איזה עז, שאז יוציאו אותה ובעצם יעשו דברים אחרים. אני לא מבינה איך יכול, קודם כל, איך יכול לבוא בן אדם, שהוא נראה לי רואה חשבון במקצועו או משהו כזה.
שר התקשורת.
אני לא יודעת אם הוא ראה בכלל טלוויזיה בחיים, אם הוא יודע על מה הוא מדבר. אני חושבת שאני באה לעשות איזה משהו, אני עושה תחקיר. התחקיר, אני יודעת שגם לעשות תחקיר, אם אני רוצה, אם אני אבוא לעשות סדרה על מישהי שיש לה פודקאסט, אז אני אתלווה אלייך איזה חצי שנה, אני אראיין אותך, אני אשב אותך באולפן, אני אראה, אני אדבר עם אנשים, אולי זה עוד יקרה. אני אלמד את הנושא, ואז אני אחליט אם אני רוצה לעשות את זה, אם אני לא רוצה לעשות את זה.
זאת אומרת, הוא לא בדק בכלל את החומר.
אני אומרת, אין מצב, לא יכול להיות. זה לא שאתה אחד שחלמת כל החיים שלך להיות שר התקשורת, והיה לך פיילים ומסמכים, ועכשיו אתה יודע שאתה רוצה לעשות את זה.
אז זאת גחמה?
נתנו לך עכשיו את זה, באותה מידה שיכולו להיות לך מנכ"ל משרד הכלכלה, או ראש איגוד או whatever. אז אני לא יודעת מה זה מתנהל, מה שבטוח, זה לא דבר, זה לא התנהלות רצינית. אין פה מחשבה, לא יודע בכלל על מה הוא מדבר, אין פה שום מחשבה על זה שיש פה אלפי אנשים שעובדים בזה, אלפי אנשים. יש, מנסים לעשות כאילו זה משהו איזה שמאלני, וזה לא קשור, זה ערוץ שיש בו, הוא פונה לכל האנשים, יש בו תוכניות של כל המגזרים. גם העבודה זה לא רק, זה גם כבר אמרתי, כאילו זה לא העבודה לי שתהיה לי עבודה, לי תהיה עבודה, אני לא צריכה את הבחור שכזה בשביל שסדר לי עבודה או לא לסדר לי עבודה.
את אמרת באמת אצל אופירה וברקו שאת תעשי אומנות בכל מקרה, אבל נכון. צריך מימון בסופו של דבר.
לא חייב, אני יכולה לצלם בטלפון שלי, אני יכולה לכתוב, אני יכולה לעשות הצגה גרילה. במרפסת של הבית שלי, אם זה מה שצריך, וגם יש את העולם, וגם יש עוד דברים, ויש תיאטרון. אבל אני אומרת שאני אומרת את הדבר הזה, אני לא דואגת לעצמי, ואני לא דואגת לפרנסה שלי, אני בסדר. אני דואגת...
תמונה רחבה יותר.
אני דואגת גם לכל האנשים, אבל הרבה יותר מלכל האנשים האלה שעובדים בזה. אני דואגת קודם כל לעיקרון, שמה זה לסגור גוף תקשורת?
זה עניין של חופש הביטוי.
כן, זה הדבר שאני מוכנה להילחם עליו, מלחמת חורמה, על חופש הביטוי, ועל פלורליזם של דעות ובכלל. ואני גם מודאגת מאוד בתור אזרחית, אני רוצה שיהיה לי הכל. מה אכפת לי? מה אני אומרת? תסגרו את ערוץ 14? אני שמחה שיש ערוץ 14. אני אוהבת להקשיב לו, אני אוהבת לצחוק מזה, אני אוהבת לראות את האנשים האלה, אני חשוב לי לדעת מה הדעה האחרת. זה מאוד מאוד חשוב, דעה אחרת, גם בשביל למקם את עצמך איפה אותה.
פלורליזם.
אני לא רוצה שלא, אני רוצה שהכל יהיה, וגם אומר, משקיעים בזה כסף, מה, לא משקיעים בחינוך, לא משקיעים בתרבות, לא משקיעים בישיבות.
לא מספיק.
למה, אני אומרת, כאילו, תנו כסף לאנשים שרוצים ללכת לישיבות, סבבה, תנו גם לנו.
כסף זה דבר שמעסיק אותך בקריירה, איך וממה תרוויחי?
לא, ממש לא.
איך זה ייתכן?
לא יודעת, אני בן אדם שאני יודעת לחיות גם בצניעות וגם בפזרנות, וכמה שיש אני מוציאה, וכמה שאין אני לא מוציאה, ואני בסדר.
אוקיי, אז את לא בגלל כסף.
אני בן אדם, לא, ממש לא, זה זה ממש לא, לא יחסית, אני מסבירה לך שלוקח משהו 5 שנים לעשות, זה לא, אני ממש
לא, אבל אמרת לנו שאת אבל... מאוד חרוצה, ובדרך את עושה עוד עבודות.
אני בן אדם חרוץ, ובגלל זה זה לא מטריד אותי, כי אני יודעת שתמיד, תמיד אני אהיה בסדר, ותמיד, ותמיד יהיה לי, ותמיד יהיה לי, ואני יודעת שאני עובדת הרבה, אז אני מבזבזת הרבה, ואני עובדת מעט, אז אני מבזבזת מעט, וזה לא דבר שאני, שנגיד, כאילו יכול, אולי כאילו בעבר היה לי יותר, שתוכל להגיד שאני אעשה משהו בשביל הכסף, אבל למזלי הגדול, וזה הברכה הגדולה, הגדולה, הגדולה שאני מרגישה, שאני מתפרנסת מהאומנות שלי, וזו מתנה מדהימה.
אז בואי נדבר על הסרט, עכשיו זה קורה. בעצם כן. צפויה לך שנה מאוד אינטנסיבית, גם, כן. גם הקרובה. את באפריל, נכון?
כן, באפריל צילומים. אני יוצאת לצילומים, כן.
תספרי קצת על מה שאת יכולה לספר.
זה סרט לפי ספר של אחותי רותו, ספר הנכס, וגם ככה יקראו לסרט. זה קומדיית שואה. אפרופו שקודם
נפלא, קומדיית שואה.
ועל, זה על מסע שסבתא ונכדה שנוסעות לפולין, כאילו להחזיר את הרכוש, אבל בעצם הסבתא נוסעת למצוא את אהבת נעוריה ולהתאחד איתו. וזה כזה קומדיה רומנטית. גם, יש בזה מלא דברים, זה גם הדברים שלי, זה גם קומדיה, זה גם דרמה, זה גם...
אתגר מאוד גדול על כתפייך הפעם.
אני ממש 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 מחכה לזה, אני ממש ממש שמחה שבגיל 52 אני הולכת לעשות, לפתוח לי מקצוע חדש.
הגשמת חלום.
שעוד לא עשיתי. כן, ברור לגמרי. ואני מאוד מאוד שמחה לזה, אין לי חששות בכלל, אני רק כבר רוצה כבר לעשות
שם.
את זה. כן.
אז יש מחזה?
אבל אני יודעת מה הוא יהיה.
אז יש מחזה?
ויש מחזה, יש התחלה של מחזה גם.
אז באמת בא לך לעשות כל כך הרבה דברים חדשים לגוון לעצמך?
זה כזה, הכל מין דברים הם כאילו קורים במקרה, גם עם התיאטרון, זה כאילו פנו אליי, ואז זה גם היה בקורונה. ואז גם מאוד, מאוד התלהבתי. וזה פשוט בעיקר גלעד קמחי, שהוא המנהל האומנותי של הקאמר, שתמול הייתי במלאכים באמריקה, שזו הצגה מדהימה.
שמעתי שזה מוד.
והוא פשוט, הוא כזה בן אדם, אני מאוהבת בו, ופשוט כיף. פשוט לשבת אצלו במשרד, וזו הסיבה שאני רוצה להיות שם בכלל. פשוט רק, אני אומרת לו, אני לא צריך טוב, רק תן לי לשבת איתך בו במשרד, הוא כזה חמוד.
אבל אתה צריך גם לכתוב, דנה.
אז זה מה שהוא אומר לי. אבל את יודעת שאי אפשר רק לשבת פה ולשתות קפה, שאת כן צריכה.
זה לא עובד ככה.
אז מדי פעם, כדי שהוא יזמין אותי עוד פעם למשרד, אז אני מתקדמת קצת ומביאה לו כמה סצנות, כדי שתהיה לנו סיבה שוב להיפגש, כי הוא בן אדם מאוד עסוק.
וזה גם יהיה קומדיה רומנטית, נכון?
נראה לי, כן.
כן, נראה. אין לי מושג. אוקיי, אז מה נאחל לך, דנה מודן, שתמשיכי לשחק, לכתוב, לביים, להפתיע, לשבור ולנפץ תקרות זכוכית, להיות נאמנה לעצמך ולדרכך. תודה רבה שבאת אלינו.
תודה לך.
היום לחופרת. תודה רבה לדנה מודן, תודה לכם על ההזנה ולדניאל שפע מנהל האולפן, למפיקה נטע פלודרמן, לאסף קשר העורך, לאורחות הוידאו ענבר, סיוון, לירון, עדן ונטע. אני הייתי שיר זיו, נתראה בשבוע הבא בחפירה חדשה.